טוב, חברים יקרים, הייתה לי דודה, קראו לה יהודית, והיא הייתה מאוד אוהבת את ארץ ישראל ואת הר הבית. וכל פעם שהגענו לצום, כמו צום עשירי בטבת, וצום תשעה באב, כל מה שהשך לארץ וכו' לבית המקדש, היא הייתה נזהרת לא לומר לי, הייתה דודה מאוד טובה, ויריעת שמיים, הייתה נזהרת לא להגיד לי צום קל. ולמה? מה, היא לא אהבה את האחיין שלה? לא אהבה את הילדים? היא אהבה מאוד. על האמרה צום, זה לא בשביל שיהיה קל, שיהיה לכם צום משמעותי. כלומר, חילקה בברכה, חילקה באיחולים בין צום קל לבין צום משמעותי, כשכל אחד מבין את ההבדל. צום קל זה שכל יום רושבים, וואלה, מתי זה כבר ייגמר. הם מסתכלים על השעון ואומרים, אולי אפשר לגנוב דקה אחת קודם כבר, בצדק, כבר נגיד שמה ישראל ונאכל משהו. ובצום משמעותי אתה אומר, הקטע של האכילה והשתייה, שאנחנו נמנעים ממנו, או ביום כיפורים ותשע באב נמנעים מאוד עינויים, כמו נעילת הסנדל ורחיצה, לא נועד כדי שאנחנו נסבול, אלא נועד כדי שנוכל לפנות את מחשבותינו, להתבונן בסיבות של הצום, למה צמים, וכמובן לתקן, כי מה שהיה היה, בלשון הגמרא, מי דהווה הווה, ואנחנו צריכים לבדוק על מה הצום הזה שאנחנו עומדים בפתחו, צום עשרי בטבת, ולא לקחת אותו בתור משהו שצריך רק להיות מבואסים ככה, עצובים, היה ככה והיה ככה, אלא להפך, לקחת את זה בתור קרש קפיצה, בתור מנוף, כדי לתקן את מה שגרם אז לצרות. כלומר, אם נאמר, אי אפשר היום לתקן את החומה שנפרצה אז, אולי, או את התרגום 70 שנעשה, או את עזרה, אנחנו לא יכולים להחיות, אבל להבין מה המשמעות של שלושת הדברים האלה שכתזכרתי, שאני אחזור עליהם עוד רגע בצורה יותר מסודרת, מה גרם להם, וכמובן אני לא אומר את הדברים מחוכמתי, אלא מחוכמת רבותינו, ואז כשנתקן, אז הצום הזה יהפך לססון ולשמחה. אתם יודעים שבזכריה יש פסוק מאוד מפורסם, שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפכו לבית ישראל לססון ולשמחה. איך צומות יהפכו לססון ולשמחה? אז אפשר להגיד שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם להיות ימים שמחים, כי כל יום היה אמור להיות יום שמח, למשל יום תשעה באב, היה אמור להיות יום שמחתה של ארץ ישראל, כי המרגלים היו אמורים לחזור מהשליחות שלהם ולספר כמה שהארץ היא טובה, כמו שיושב כלב אמרו. והם לא עשו את זה, אבל התכנון המוקדם של הקדוש ברוך הוא, שצום תשעה באב יהיה יום שמחה, זה כבר בילד אין בלוח שנה של הקדוש ברוך הוא. זה נמצא אצלו בתכנון. אז גם אם חולפים 1,000, 2,000, ויותר שנים, בסוף יחזור היום הזה להיות ששון ושמחה. י' ז' תמוז זה יום שנשתברו בו הלוחות, אבל לא זה היה התכנון המקורי. התכנון המקורי היה שמשה רבנו יורד, ויש שם חגיגה, לא חינגה, אלא חגיגה. לא האקסטזה שהייתה שם סביב העגל, אלא השמחה עצומה, משה רבנו יורד עם הלוחות. אז מה, התכנון הלוקי ישוב ריקם, המחשבה האלוקית לא תצא לפועל, יצא לפועל. מתי? כשנתקן. ולכן, אז צום הרביעי, שזה י' ז' תמוז, וצום החמישי, שזה תשעה באב, וכן על זה הדרך כל יתר הימים, יהפכו לססון ולשמחה. זה פירוש שמרגלה בפומי, רגיל לומר, מורנו ורבינו, הרב דוב ליאור, ראש הישיבה, והרב של העיר חברון. אתם מכירים אותו, נכון? הייתם בשבת בחברון, חלק מכם שמעתם אותו. אבל אני הקטן רוצה להוסיף ולומר, זה יהפך לססון ולשמחה כבר עכשיו, כי אם אנחנו נדע להפיק מהצום הזה את המשמעויות שלו, את הלקחים שלו, אז הוא כבר הופך להיות לססון ולשמחה. נכון חבר'ה? כלומר, עוד לפני שנזכה לישועה השלמה ושיתהפך לגמרי להיות תיקון גמור, בזה שאנחנו באופן אישי, ואנחנו מזכים את עם ישראל, לומדים ומעיינים בעניין של אותו יום, למה באה עלינו הצרה הזאת ואיך אפשר לתקן אותה, כבר נהפוך אותה לססון ולשמחה. מאיפה אני לוקח את קו המחשבה הזה? טוב, זה קו המחשבה שגם אתם בטוח חשבתם עליו, אבל איפה הוא כתוב בפירוש? נתחיל בשולחן ערוך, בסימן תף קוף ממתת, שאומר את הרעיון הזה, שכל הערך של הצום זה אם אתה מתבודד ומסתכל ומבין מה עניינו, אחרת חבל על הזמן. שולחן ערוך חייבים להתענות בתשעה באב, י' ז' תמוז, ג' תשרי ובעשרה בטבת, מפני הדברים הרעים שהראו בהם. אז אומר למטה, משנה ברורה בסעיף ב', סליחה, בסעיף א', אומר, כל אלו הימים כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם, כדי לעורר את הלבבות, לפקח על דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון המעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. אנחנו ממשיכים בפשלות של אבותינו. ואז כשנזכור את הדברים האלה, אנחנו נטיב את דרכינו, ונתקן את מה שהם החמיצו. ולכן חייב כל איש לשים אל ליבו באותם הימים, לפשפש ולמשמש מעשה ולשוב בהם. כי אין העיקר התענית, אלא העיקר זה התשובה והתיקון. לכן מי שביום הצום אומר, וואי, כל כך קשה הצום, בואו נחפש מה לעשות, נשחק ששבש ביום הצום. בואו נעשה, נראה אינטרנט כל היום, אני לא מדבר על אינטרנט של עכשיו, ערוץ מיר, נראה שטויות. אז ודאי ש... אמנם הם יצומו, אבל את הרעיון של הצום יפספסו, תפסו את התפל והניחו את העיקר. כלומר, ברור שאי אפשר להסתפק רק בתשובה, צריך גם לצום, כפי שהנביאים קבעו לנו, כי זה מה שיעזור לנו. אבל הצום, בלי תשובה, הקדוש ברוך הוא יגיד, למה לי רוב זבחיכם, למה לי הצום הזה, ושמה אני צריך אותו, אם לא מתלווה עליו התשובה. לפני השולחן ערוך יש את הרמב״ם, הרמב״ם בלכות תעניות, אומר, כאשר בא צרה לאדם, בין אם זו צרה פרטית, בין אם זו צרה ציבורית, והוא אומר, עזבו, אין כאן שום יד מכוונת, אין כאן שום רמז אלוקי, זה לא בא לעורר אותי לשום דבר, זה נקרא דרך אכזרית. כי הקדוש ברוך הוא בא לעורר אותנו דרך צרה, ודרך התענית שנגזרה לצרה, לשים אל ליבנו מה הסיבה, ואנחנו לא נזעק, ולא נריע, להריע כמה לתקוע בחצצרות, אנחנו נאמר דבר זה ממנהג העולם, וצרה זו נקראת, משון מקרה, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להמשיך ולהידבק בטעויות, במעשים הרים שגרמו. ותוסיף הצרה, צרות אחרות, וזה נאמר בתורה בפרשת בחוקותיי, והלכתם ממי בקרי, והלכתי אני עמכם בחמת קרי, אתם תגידו זה מקרה, אז אני אתרגז, כביכול השם מתרגז, על עצם זה שמעתם מקרה, כלומר חוץ מהאבון שלכם, צירפתם עוד אבון שלא שמתם על לבכם את העניין. טוב, אז לכן בואו ונבדוק מה שלושת הדברים שגרמו לצום עשירי בטבת, ואיך אנחנו נתקן אותם. עד כאן האמרות חבר'ה. חיובי, שי? טוב. שלושת הדברים קרו יום אחרי יום, ואני לא מחדש לכם דבר, אתם ודאי שמעתם את זה במשך היום מרבנים אחרים, וגם יודעים את זה מפני כן, ביום ח' טבת, ט' טבת, י' טבת, קרו שלושה דברים, שמאוד קשורים זה לזה. מאיפה אני יודע את כל אלה? יש מגילה שנקראת מגילת תענית, ששם כתובים גם הצרות וגם הישועות של ישראל, במגילת תענית מופיע שבח' טבת, בא תלמי מלך יוון ואנס את חכמי ישראל, כפה עליהם לתרגם את התורה ליוונית. ואותו יום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, והביא חושך לעולם שלושה ימים. חושך אולי לא דווקא חושך כמו שעכשיו בחוץ יש חושך, אלא צער נורא. זה היה הצרה הראשונה, תורגמה התורה ליוונית. ועוד מעט נדבר על זה לכאורה, היום יש המון תרגומים, נכון חבר'ה? ולא רק זה, הגמרא בסוטה דף ל"ז אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר ליהושע בן נון לבאר את התורה באר היטב ב-70 לשון. כך כתוב בסוטה ל"ז. אז את השם רוצה שיברו. אז מה כאן? ה-70 זקנים או 72 זקנים, מה עשו יותר גרוע? או יותר נכון, מה הגזרה הרעה שעליה אנחנו צמים? עוד רגע נדבר על זה. בסדר חבר'ה? טוב, וביום ט' טבת, זה השנה יוצא בשבת, נפטר עזרא, עזרא הסופר. הוא אשר העלה את ישראל מבבל, אלה שהסכימו לעלות, כל מיני אנשים, היי סוסייטי לא רצו לעלות, היי סוסייטי בכסף, היי סוסייטי ברוחניות, אבל דלת העם עלתה איתו, 22,000, והקימו, התחילו להקים את המזבח ולגדור את הפרצות של בית המקדש, ונחמיה גם עלה איתו, וקיבלו מחזל שגם עזרא, וגם נחמיה, והדגש הוא על עזרא, שהוא היה המנהיג הרוחני הגדול, וזה היה יותר מנהיג מדיני, שניהם נפטרו בט' טבת, וקבע האור הגדול של תורה שהיה בו, שכינה את האמו, היה ראוי עזרא שתינתן תורה לישראל דרכו, אם לא קדמו משה רבינו, אומרים חז"ל. ואם ישראל היו עולים איתו כמו שצריך, אז בית המקדש השני היה הבית האחרון, ולא היה בית שלישי אחריו, כל כך גדלה מעלתו של עזרא. כל הדורו הוא נקרא סופרים, בגלל שהוא גם כן משנים ומלמדים כסופר, אבל גם משום שהוא סופרים אותיותיה של תורה. כל כך דקדקו בתורה שספרו כל אות ואות. התחילו. היה בניית המזבח, וזה ארך הרבה שנים, ובוטל באמצע, בגלל כתב סטנה, אחרי זה בימי המכבים זה חודש, אחרי זה הורדוס השלים, זה היה תהליך ארוך. בסדר? טוב, חברים יקרים, אנחנו נמשיך. אז זה היה בתת תוות, וביוד בתוות, רן, יש פה דפים שחילקו, אתה קיבלת? יופי, כולם יש? יופי. ביוד בתוות, זה עשירי בתוות, וככה היה הכותרת של השיעור של היום, שמח, זה פסוק ביחזקאל פרק כ"ד, שמח מלך בבל, זה נבוכדנצר, את כוחותיו, את צבאו, על ירושלים. אז התחיל המצור הכבד, שכשנתיים וחצי אחרי זה, בשנה השלישית, פרצו את חומות העיר בי"ז תמוז. בסדר חבר'ה? אז הנפילה של ארץ ישראל, שבליבה ירושלים, התחילה באותו יום, בעשירי בטבת. אז ככה יש לנו גם עיבוד ערכה של תורה בחטא טבת, זה אותו אסון של תרגום התורה ליוונית. ככה יש לנו עיבוד תלמידי חכמים וכבוד תלמידי חכמים, זה בטט טבת, ועיבוד ארץ ישראל. הכל ערכים יסודיים שקשורים זה לזה, תורה, תלמידי חכמים וארץ ישראל. אם אין תורה ואין תלמידי חכמים, אז גם ארץ ישראל מאבדת את יכולתה לעמוד בפני האויב, והם חבוקים שלושת היסודות האלה, אלה באלה. התורה זקוקה לתלמידי חכמים, ושני אלה זקוקים לארץ ישראל, וארץ ישראל זקוקה לשניהם, ושלושתם, בגלל זה נקרא אותו קלאפס, כלומר שלושתם מתמוטטים אחד אחרי השני, וקשורים זה לזה, ועל זה אנחנו היינו רואים להתענות שלושה ימים, גם בחטא, גם בטט, גם ביוד. אבל למי יש כוח להתענות שלושה ימים, נכון? בקושי מחזיקים מעמד יום אחד, אז אנחנו מזכירים את זה ומפיקים את הלקח שנפיק היום בשיעור בעזרת השם, צדיקים יחידים היו מתענים שלושה ימים, לא שלושה ימים, שלושה לילות ושלוש לילות, אבל שלושה ימים ושלושה לילות, אבל זה רק תענית יחידים וחסידים צדיקים, העם כולו, כמו שאנחנו נוהגים היום, מתענה רק ביום השלישי של אותם שלושת ימי החושך. בואו נלמד ביחד, יש לכם את זה בדף המצולם לפניכם, ואני באמת רואה שהצילום הוא לא חד, אבל לא נורא. את דברי מי שבכל השעה הקרובה, או מה שנותר ממנה, יחזור ויופיע בכל מיני ספרים שלו, זה רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק, שזכיתי קצת לשמש אותו וללמוד מפיו, אבל כאן זה דברים בכתב, שכולנו כמו תלמידים שלו נהיה עכשיו, בספר שנקרא מתוך התורה הגואלת, חיבר אותו רב תמיד חכם, יהודי יקר ונפלא, שיאריך ימים, צעיר יחסית, הרב אבי שוורץ, או בשמו מלא הרב חיים אביהו שוורץ, רם בישיבת בית אל, והוא כתב ארבעה חלקים של מתוך התורה הגואלת. התורה הגואלת זה השם שניתן לתורתו של הרב צבי יהודה קוק, תורה גואלת, ככה היה קורא בעצמו לתורה של אביו, וזה ממשיך דרכו אל הבן הרב צבי יהודה, והוא כתב ארבעה כרכים שבהם מביא ציטוטים, לא ציטוטים, שיעורים מדויקים, בלי שכתוב, זאת אומרת, בלי עריכה, רק שכתוב מילה במילה, מתוך פחי תורתו התאורה של הרב צבי יהודה קוק. בהמשך נביא ספר אחר שלו של הרב ישבץ, שנקרא בדרך התורה הגואלת, הספר היפהפה הזה, שהוא התבוננות בתולדות חייו של הרב צבי יהודה קוק, כמו הרבה דברי תורה שזורים בזה, שהיו קשורים גם לעשרי בטבת. אבל כאן זו שיחה, נטו, כמו שומעים, שנתן הרב צבי יהודה קוק בעשרה בטבת, תפשין למד ב'. אז בואו נסתכל בפנים. בסדר חבר'ה? זה הצד הימני בדף שמצולם לפניכם. כולם ראו, כולם עצו? אנחנו עכשיו קוראים מה היה, ושלב ב' של השיעור שלנו, של השיחה שלי איתכם, זה איך מתקנים. כי אמרנו שזה העניין של יום הצום. זה העניין של עשרי בטבת, כמו כל יום צום, כל צרה, לא עלינו, שלא תבוא. אומר הרב, צריך להתבונן. כולם יודעים איפה אני קורא, חברים יקרים? בסדר? עושה פה משהו מדגמי, אלמוג, אתה רואה איפה אני קורא? יופי. צריך להתרגל להתבוננות בשייכות של המאורעות, ולא לראותם פרטים פרטים מנותקים. כל ההיסטוריה של עם ישראל, לראות אותה כמסכת אחת. כל העליות והירידות והחורבנות, הגלויות והחזרה, יש כאן יד השם שמחוללת את הכל. היה יותר כיף אם היינו מדלגים על שלבים, אם היה אפשר בלי חורבן ובלי גלות, אבל יותר כיף זה ילדותי. אי אפשר אחרת. זה הדרך ישכון באור. זה הדרך ילכו בגאולים. נחית בחסדך, עמזו גאלת. הקדוש ברוך הוא מנחה אותנו בחסדו, גם כשזה נראה לנו מידת הדין, זה חסדו, וגואל אותנו כמעה כמעה, ולפעמים בדילוגים, עד שנהלת בוזך לנווה קודשך, עד שנהיה מכון לשבתך, נגיע לבית המקדש. וגם שלושת האירועים האלה שהיו יום אחרי יום, אינם מקרים מפוזרים, בודדים, אלא הם מחוברים זה לזה. בעשרה בטבת, שמח מלך בבל, זה לשון הפסוק ביחזקאל, ואחרי זה גמרא בראש השנה י"ח, ואחרי זה הרמב״ם בהלכות תעניות, ואחר כך הוכתה העיר, ונמשכה מתוך כך גלות, הכוונה היא כמובן לבית ראשון, בימי נבוכדנצר, 70 שנה. זה ימי צדקיהו המלך. ומכאן עליית עזרא ונחמיה, ידו אחת, כך היה אצל הלוחמים אז, אוחזת בשלח, שזה חרב, שזה חנית, ואחת עוסקת, עושה במלאכה. המצב היה עלוב מאוד. היום אמנם לא זכינו עדיין לנבואה כעזרה, אבל היום המצב הרבה יותר טוב. בסדר? נעשה דילוג קצר. ובימים אלו, זה שלוש שורות אחרי זה, יום פטירתו של עזרה, זהו המשך אחד של הוקטה העיר. כלומר, העיר שנבקעת, ואחרי זה, 70 שנה אחר כך, עזרא עולה ועזרא נפטר, וזה המשך אחד. כלומר, זה שתי צרות שקשורות זו לזו, ארץ ישראל שנפגעת, תלמידי חכמים שנפגעים, זה דבר אחד. דבר אחד, כוונתו, כשזה מוכה, גם זה מוכה. כשזה נופל, גם זה נופל. הבא תליה, כשאחד מתחזק, הוא מחזק את השני. כשיש תלמידי חכמים, ארץ ישראל נבנית. וגם להפך, כשארץ ישראל בידינו ונבנית, ומקימים ביישובים ומאחזים, תלמידי חכמים מתחזקים. והדבר השלישי זה הפגיעה בתורה. המתייוונים חדרו פנימה, נקרא בפסקה החמישית שם בעמוד, להנהגת עם ישראל. בימינו אנו מגיעים לפעמים לפשעים נוראים, ומדלג כאן מימי אותם מתייוונים, ימי תלמי המלך היווני, ואני תמה ממתי נעשינו פושעים כל כך גדולים. אתם שומעים ברדיו לפעמים דברים קשים מאוד. אחד נשמת ישראל, עונה הרב צודה, היטלר הרג אותנו, אבל זה לא הכל, הוא סיבך אותנו בתוכנו, בגלוי, בנסתר, סיבוכים נפשיים לא נורמליים, ומתוכם מתגלים אז וגם היום, פושעים מרי נפש וכיוצא בזה, וכך היה אז, המתייוונים החדירו תומעה לתוכנו, תומעה שמי המתייוונים דרך כל התרבויות של הנוכרים בגלות, דרך כל אירופה וגם עמי ערב, למציאות הרוחנית שלנו, התבלבלות, הלניזם, שזה ביטוי לתרבות היוונית, כמו שאתם יודעים ביהדות, וזה הדבר המסובך ביותר והמסוכן והקשה ביותר, ומכאן באה דרישתם לתרגם את התורה ליוונית, להעביר תורה מן השמיים אל הגויים. אסור ללמד תורה לגוי, ותורה הכוונה דיוקים בתורה, תורה הכוונה תלמוד, תורה הכוונה משנה, הלכה, מקראות, סיפורים בסדר, אבל לדייק בכל עוד ועוד זה אסור. ולא משום שאנחנו קמצנים, אלא התורה איננה ספר, התורה היא חיים, והחיים האלה הם לנו. אנחנו נוצרנו כך שנוכל לעמוד על הר סיני ולקבל את התורה, וכשבא מצב של לחץ כזה, לתרגם את התורה ליוונית, זה חורבן נוראי, חושך שלושה ימים, כחטא העגל, חושך של עוד בעיה ועוד צרה ועוד צרה, נזדעזע ארץ ישראל, זו המכה השלישית של ימים אלה וכולי. עתה חזרנו אל בניין חומות ירושלים, ברוך השם ירושלים נבנית, וגילוי הכותל המערבי, אל תחיית הרוח וקדושת התורה, עזרא שנפטר כנגד זה הרבה תלמידי חכמים, אל תחיית העם, השפה והארץ, חוזרים לבניין הארץ, לבניין חומות ירושלים, כשירושלים זה הלב של כל ארץ ישראל, ותחיית התורה כנגד התרגום שלה ליוונית, הנובעת מתוך בניינה המוחשי החומרי של ארץ ישראל, ולכן עכשיו החפץ חיים מופיע, כי אחרי תרגום התורה ליוונית, שזה פגע כל כך בשפה, פגע כל כך בתורה הקדושה שלנו, אנחנו מתקנים וחוזרים על השפה העברית, והחפץ חיים מופיע, ומברר קדושת הלשון, קדושת הפה, כך כותב החפץ חיים, המתמק לשמו, מתמק כוח דיבור של כלל ישראל, יש להתרגל, להתבונן בסדר אלוקי של תחיית האומה. שכל הכישלונות שהיו בח' בט' בי' טבת, הולכים ומתחזקים, הולכים ומבריאים עכשיו במציאות של החיים שלנו בארץ ישראל. כלומר, יש כאן דבר פלא שהרב צודה עושה מסכת אחת מאז ועד היום, ואז היה שיא הנפילה, מכה אחר מכה, בפרקי זמן לא גדולים, בפרשי זמן לא גדולים, והיום הכל הולך ונבנה לאט לאט, עם הרבה קשיים, ואמרנו שגם היום היה פיגוע הערב, אבל עם הרבה קשיים האלה, בסופו של דבר, בתוך מידת הדין הזאת, הרבה מידת רחמים יש, הארץ נבנית, התורה נבנית, ותלמידי חכמים חוזרים, והשפה העברית מתחיה. אז עכשיו בואו נדבר, אחרי שהבנו, שלושת הדברים שקרו בעשירי בטבת, בשמינית שיעי ועשירי בטבת, בואו נדבר על התיקונים שצריך לתקן את שלושת החולשות הללו. קודם כל, מה באמת הייתה הבעיה בתרגום התורה ליוונית? מה כל כך היום הזה הוא יום קשה, כי יום שנעשה בו העגל? הרי התורה צווינו לתרגם אותה באר היטב ב-70 לשון, ככה הזכרתי על האבנים שחצו את הירדן, כתבו את התורה ב-70 לשון, כדי שידעו אותה כולם. אלא יש פה שני הבדלים עצומים. יש הבדל אם אתה כותב את התורה מרצונך, או שהגוי כופה עליך, אם זה נעשה באונס, בשמד, בגזרה, או שאתה יוזם, אבל מעבר לזה, יש את השאלה מה אתה כותב. אם אתה כותב רק ברמה של סיפורי הדברים, פשוטי המקראות, זה מתאים לגויים, זה מתאים גם להם, חשוב שידעו אמונה באלוהים, חשוב שידעו את היסודות של סיפורי התורה וכו'. אבל אם אתה כותב, וזה מה שרצה תלמי המלך, שיכתבו את זה בכל הדקדוקים, והרי הוא הושיב 72 זקנים, ב-72 מדורים שונים, והם היו צריכים לדקדק הרבה דקדוקים, והיה להם נס עצום, שהם שינו הרבה שינויים כדי שהוא לא, למשל, אשתו קראו לה ארנבת, אז במקום לכתוב ארנבת, מיד הוא יפגע שארנבת היא חיית מאה, אז הם כתבו ארוכת הרגליים, או קצרת הרגליים. וככה כל ה-72 זקנים שינו ממה שכתוב בתורה, כדי שתלמי לא ישתולל. היה נס גדול, שהמון שינויים שנעשו שם, או בראשית ברא אלוקים, אז בבראשית ברא אלוקים, הוא חשב כאילו, אם היה כתוב ככה, זה אומר שבראשית ברא את אלוקים. אז במקום זה, הם כתבו, אלוקים ברא בראשית. אתם מבינים? והאחד אלוקים ביום השישי, ולא ביום השביעי. כי אם ביום השביעי, אז עובד גם ביום השביעי. כל מיני טעויות ושטויות שהיה אומר, בכל 72 החדרים, רוח הקודש נצנצה בהם, והם שינו. אז זה ברכה גדולה. אבל הרקע הוא גזרה נוראית. הרקע הוא שאתם תדקדקו, ואתם תרדו לפרטי פרטים, ואתם תתרגמו לי את התורה, כמו שאצלכם לומדים בבית מדרש. זה לא נועד לגויים. אנחנו יודעים, בספר דברים, פרק למד ב', הפסוק אומר, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה, אשר עוברים, אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. פרק למד ב', פסוק מ"ז. אז אומרים חז"ל, מה זה לא דבר ריק הוא מכם? אצל מי הוא כן ריק? אז בפירוש אחד הם אומרים, כי לא דבר ריק הוא, ואם אתם מחליטים שהוא ריק, מכם הוא ריק, אתם בחולשתכם. אז זה דרש. אבל הפירוש הפשוט אומר כאן, העמק דבר, אצל הגויים זה דבר ריק. אצל הגויים, התורה היא רק סיפור, התורה היא רק רעיונות, התורה היא רק משהו ארפילי כזה, אבסטרט כזה, מופשט. אבל אצלנו זה דקדוק בכל עוד ועוד, בחסרות ויתרות ודרשות וקל וחומר וגזרה שווה וקושיות וסתירות ותירוצים. אצלנו זה לא ריק, אצלנו יושבים מפלפלים בתי מדרש, לומדים גמרא, תלמוד, ספרה וספרי, תוספתא, הכל ראשונים ואחרונים ושוטים, אצלם זה ריק. לא במובן של ביזוי אצלם, אבל הם לא נדרשים לזה ולא שייך אצלם שהם מדקדקו. כי לא דבר ריק הוא מכם. מכם הוא לא ריק, מהם הוא כן ריק. כך אומר הנציב בחומש עמק דבר שלו, וגם בהקדמה שלו לספר בראשית, הוא אומר, לנו נאמר, שימו לבבכם לכל הדברים. אצלנו יש עזרה לדקדק בדברי תורה עד הסוף. אז הוא ממשיך ואומר, אבל אצל עובדי הכוכבים, למרות שכן יפה שמידו מקרא, כן טוב שיתורגם לשבעים לשון, אבל לא שיעמיקו בדקדוק הלשון. וכאן תלמי, לא רק שזה גזרה, ואין דבר כזה לתרגם את התורה בגזרה, כאן תלמי המלך רצה שדקדוקים, וכל אחד יכתוב בדיוק על כל הפלפולים שיפלפל, וזה ודאי לא שייך לגויים. אז משתי סיבות זה היום קשה לישראל. התורה עברה כאילו מאיתנו אליהם. ברור, חברים יקרים, באופן כללי, שאנחנו כאן במכון מאיר, וכל מי שצופה בנו, שרוצה לתקן, ואמרנו שבזה נעסוק היום, רוצה לתקן את שלושת הדברים. והדבר הראשון שרוצים לתקן, מה שהיה בחטא טבת, את תרגומה ל-70 לשון, תרגומה לשפה יוונית, זה שאנחנו נחזור אל התורה, ונדקדק בה, ונעמול בה, ונברר אותה, כפי שרק אנחנו יכולים, ולא בשום תרגום. יתרגמו להם כל המתרגמים לספרדית ולאנגלית וכולי, את פשוטי הדברים. אבל אנחנו, שיש לנו את התורה בלשון הקודש, עם הוו היתרה והיוד החסרה, ועם המילה הנוספת ועם הגזרה שווה, ככל שנשב בבית המדרש, ונדקדק יותר בדברי התורה שבעל פה, וכמובן, הכל מתוך תורה שבכתב, ככה נתקן את מה שהיה אז בחטא טבת. אבל לא רק זה, אלא גם מי שלא כל כך כישרוני, או שהוא כישרוני, אבל לא בזה, דברים אחרים, גם מי שאין לו את הזמן לשבת ולדקדק בגמרא, ואתם יודעים שיום שלם צריך עד שאתה מבין סוגיה אחת, אבל אם הוא ישמור על טהרת הלשון, כמו שאמר הרב ציודה בדף הזה שלפניכם, בצד ימין למטה, שלא במקרה השם שלח את החפץ חיים בדורנו, אז הוא יתקן את תרגום התורה לשפה היוונית. כי אם תרגום התורה לשפה היוונית זה לקחת את לשון הקודש ולהפיל אותה ארצה, למסור אותה לידי זרים שבאו פריצים ויחללוה, אנחנו בטהרת הלשון שלנו, שנזהר מלשון הרע, לשון הרע על חברים, לשון הרע על העם בכלל, לשון הרע על ארץ ישראל, שנזהר לשון הרע של המרגלים, ולכן נשלח החפץ חיים בדורנו עם הספרים המדהימים שלו, שראוי לכל אחד מאיתנו ללמוד אותם לא פעם, אלא כל יום, כל יום כמה הלכות, כי רק על ידי הלימוד התדיר נוכל להיזכר בהלכות האלה, אנחנו נתקן את חטא המרגלים. סליחה, נתקן את החטא של תרגום התורה ליוונית. אבל יש עוד תיקון. אמרתי, תיקון ראשון לחטא הזה, זה ללמוד תורה בעיון, בדקדוק, בעמל, שימו לבבכם לעשות את דברי תורה, לקיים אותם, מה שהיוונים והגויים לא יכולים. דרך אגב, אין בשום אוניברסיטה בעולם, עד כמה שאני יודע, פקולטה לתלמוד. יש פקולטה לתנ"ך, למחשבת ישראל, היסטוריה יהודית, תלמוד נשאר שלנו. אז אנחנו צריכים להחיות את זה, את התלמוד, גם כמובן את האגדות שבתלמוד והמדרשים, על ידי עיון והעמקה וחדירה שרק אנחנו יכולים. ובית אמרנו, שמירת הלשון, טהרת הלשון, ולא בכדי שלח הקדוש ברוך הוא את אותו כוכב לכת, את החפץ חיים ששלט על כל התורה כולה, אבל שם מול עיניו את הדבר המרכזי, חפץ חיים, את שמירת הלשון. והדבר השלישי, אנחנו השבוע בימים של חגה, של חינגה, לא רוצה להזכיר את השמות של החגים האלה, ראש השונה שלהם, וחג הלידה שלהם, נכון? אתם יודעים מה אני מתכוון? דברים קשים מאוד, כותב הרב ציודה זצ"ל, על השימוש בתאריך הנוצרי, ועל השימוש במספור כזה ואחר שמזכיר את הגויים. הוא אומר ככה, בגיליון של עיתון דתי, אני לא אזכיר את השם שלו, מיום חטא, טבת. דבר מעניין. באותו יום חטא טבת שתורגמה התורה לשפה היוונית, שזה נפילה שאנחנו מעבירים את הקדושה הישראלית שלנו אל תרבות נחר, שאנחנו מתחילים להידמות להם, אז באותו יום בחטא טבת, בעיתון דתי, שמשום הכבוד אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, כתוב כך, ראשי העדות הנוצריות, אני לוקח דברים חבר'ה מתוך ספר נתיבות ישראל, חלק ג', מאמר שנקרא השנה האזרחית החדשה. אתם יודעים מה זה שנה האזרחית? יענתו, זה אזרחי. אנחנו חולפים מן העולם. האזרחי זה ה-1900, ה-2000 ומשהו לא נעריך. הקיצור, באותו גיליון בעיתון כתוב, ראשי העדות הנוצריות קיבלו אתמול את ברכת נשיא המדינה, זה תשי"ח, לפני הרבה שנים, כאילו זה נאמר היום, לרגל השנה האזרחית החדשה. ואני שואל, האמנם הנוצרים וכל המומרים שאיתם הם האזרחים בארצנו, במדינתנו, והשנה שלהם שהיא נמנית להולדתו של אותו איש פושע ישראל שעשו אותו עבודה זרה, זה השנה האזרחית כאן במדינת ישראל? ולפי זה אנחנו, שעלינו נאמר כל האזרח בישראל, אנחנו לא אזרחים? והשנה שלנו, שהיא לבריאת עולם, לבראשית ברא, לזה מונים אותה, היא לא השנה האזרחית, הקבועה האמיתית? והרי בעשירי בטבת אנחנו אומרים באחד מהסליחות שלנו, מלך יוון אנסני כפה עליי לכתוב דת יוונית, ועל גבי חרשו חורשים, העריכו מענית בזה שהכריחו אותי לדבר בשפתם, לקח דברי אלוקים חיים ללשונות שלהן. אז ביום זה חטא טבת, שזה היום שבו נעשה התרגום, ביום זה אנחנו נזכיר באותו עיתון דתי, השנה האזרחית, גם היום שמעתי ברדיו, זה תפשין יותחית, אנחנו בתפשין עין כבר, כל כך הרבה שנים אחרי זה, 50 שנה אחר כך, שנשיא המדינה דהיינה של עכשיו, ברך את העדות הנוצריות לרגל החג שלהם והשנה האזרחית החדשה, בדיוק לא השתנה דבר. צריכים אחד כמו הרב ציודה זצ"ל שיזעק את הזעקה שמופיעה כאן. אני זוכר שהלכתי פעם לסעודה שלישית לראשון לציון, הרב, רגע, אני רוצה למצוא עוד מקור אחד מה שכעת קראתי, מצאתי. הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, זכר צדיק לברכה. הסבא שלי הגר מולו, וכל שבת שהייתי בא, הייתי זוכה לבוא לסעודה שלישית אליו. ואני זוכר אותו אומר, התורה אומרת, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, זה פרשת משפטים, פרק אף ג' פסוק את ג', ואני אומר, ככה אמר יצחק ניסים, שזה איסור לספור את הספירה הנוצרית, איסור תורה, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. הוא אומר, אמרתי את זה, ככה אני זוכר עד היום, לרמוישה פיינשטיין באמריקה, והוא הסכים איתי שזה איסור תורה. ככה אמר זה הרב הדגול הזה, הראשון לציון הרב יצחק ניסים. והנה גם הרב ציודה זצ"ל מביא את הפסוק הזה, באותו ספר לנתיבות ישראל, הוא אומר, למה אנחנו כאן בארצנו זאת, ממשיכים למנות את הזמנים שלנו, את השנים שלנו כמו הגויים, לפי עניינו של אותו האיש, ימח שמו וזכרו, זה ראשי תיבות שלו, שנקרא פושע ישראל, ושקבעו גדולי רבותינו, חתם סופר ומרמשיק, שזה איסור תורה, ושם אלוהים אחרים לא ישמע על פיך. וודאי כאן, במקומנו, בזמננו, כמה נוראה וחמורה, כפולה ומכופלת, איסור התורה הזה, להמשיך את הספירה הנוצרית אלינו. במקום אחר הוא אומר, ואני לא יודע אם נמצא את זה עכשיו, אבל הוא אומר, גם אם צריכים בחשבונות בנקים או משהו, או גם אם צריכים באיזה פנייה כלפי חוץ, להזכיר את התאריך הזה, אבל ודאי וודאי שלא בתוכנו פנימה, לא בהזמנות לחתונה, לא להזכיר שנה של הגויים, ולא באיזה הודעות פנימיות שלנו, היה איזה ביטאון של מועצה דתית, אם אני אמצא את זה, ששם הזכירו את זה, מועצה דתית באיזשהו מקום, והרב צדה הזדעזע בכל נפשו, איך אתם מזכירים כאלה תאריכים. טוב, אז אמרנו שבשלושה דברים אנחנו נתקן את החטא הזה של תרגום התורה ליוונית. תרגום תורה שנעשה בכפייה, שנעשה מתוך רצון להעביר את הדקדוק בתורה אליהם. א', אמרנו שנדקדק אנחנו בתורה בלשון שלנו, שרק אנחנו יכולים לדקדק, רק בלשון שלנו אפשר לדקדק. ב', אמרנו שנטהר את לשוננו כמה שנוכל על ידי לימוד בספר חפץ חיים. וג', באותו יום שבו הם אנסו אותנו להעביר לשונם, אנחנו נתקן ונדבר בלשוננו במספרים שלנו, במניין שלנו לבריאת עולם, ולא לאותו האיש, שזה הימים של טבת, עכשיו השבוע הזה שהוא נולד פה, נולד שם וכדומה. עכשיו נעבור לעניין של עזרא הסופר. ככל שאנחנו נכבד יותר את תלמידי חכמים, ככל שאנחנו נדע להעריך את גדולתם של תלמידי חכמים, ושתורתם היא הלב שלנו, היא הכתר שלנו, שאל התורה שלהם איננו נשואות, והכל בא מתוך התורה שלהם, ככה נתקן את החיסרון שנוצר בעולם מהסתלקותו של עזרא הסופר, ששכינה הייתה איתו, והייתה ראויה תורה להינתן על ידו בימים האלה שהוא נסתלק מן העולם. ואני אביא לכם סיפור מאוד מאוד מעניין, בספר הזה שהזכרתי בדרך התורה הגואלת, סיפור של, שמספר הרב צודה, שמאוד מתאים לדברים שקרו גם בשבוע, שבועיים האחרונים. היה אז שר ביטחון בשם משה דיין. מכירים חבר'ה? יודעים, זוכרים איך הוא היה נראה? הוא זימן פגישה עם הרב צבי יהודה זצ"ל, ועוד שני רבנים גדולים, הרב יחזקאל אברמסקי, שהיה גאון עצום, חיבר פירוש של התוספתא, חזון יחזקאל, והרב חיים יעקב גולדוויכט, שהיה ראש ישיבת קרן ביבנה. והוא רצה אחרי ששת הימים, והוא רצה לדבר איתם על העניין של הפטור או הדחייה לבחורי ישיבה, מה שאנחנו מכירים גם עד היום הזה. כלומר, רוצים לשמוע למה, מה הקטע הזה? מה העניין הזה של השחרור? ואז כל ראש ישיבה דיבר מה שדיבר, והרב ציודה דיבר אחרון. אז הוא אמר, אל תחשבו שאתם עושים לנו ג'סטה. אל תחשבו שיש כאן איזה טובה שעושים לנו. אלא כמו שאתם שומרים על ביטחון המדינה בגבולות, אנחנו כשיושבים בישיבה שומרים על ביטחון המדינה בעוצמתה רוחנית. ואי אפשר לחומר להחזיק מעמד, אי אפשר לכוח הפיזי להתקיים, אם אין את הכוח הרוחני מאחוריו. אפילו צומות העולם, יש לכל אומת התרבות שלה, את הדרך חיים שלה. אצלנו הדרך חיים שלנו זה האמונה בקדוש ברוך הוא. זה ההתחברות לתורה. זה הדבקות במצוותיה, זה הלימוד בכל עמקיה וסודותיה. ולכן כאשר אנחנו נמצאים בישיבה, אנחנו לא פטורים משירות צבאי. זה חלק מהשירות הביטחוני שלנו. אבל באמת צריך לשרת גם בגבולות, וצריך למנוע את מסעת המחבלים והרוצחים וכו'. אז אנחנו שולחים את בחורי הישיבה שלנו, מרכז הרב, הוא דיבר, בזמן שלכל אחד ואחד באופן אישי הגיע הזמן שלא לצאת, זה ילמד שנתיים, זה שלוש, כל אחד על פי מה שראש הישיבה נראה לו. אבל זה לא שאנחנו מתחננים, הולכים אל הקוזק ואומרים, תרחם עלינו, ואולי הבחורים שלנו התקלקלו בצבא וכו', לא זו הנקודה, אלא התורה היא המנחה את הדרך. התורה היא נותנת את הערך לכל הפעולות הצבאיות, ואתם ואנחנו עושים את אותה פעולה, פועלים לביטחון המדינה. כשנגעתי למרכז הרב, בפעם הראשונה, זה היה לפני די הרבה שנים, לקח אותי הרב צביטאו בצד ואמר לי, תראה, פה זה מכללה לביטחון לאומי. הסתכלתי ימינה ושמאלה, לא ראיתי לא מכללה, לא ביטחון לאומי, ראיתי בוחרי ישיבה עם סטנדרים. היה צריך לפרש את דבריו. אתם כבר מבינים מה הוא התכוון. אמר, פה, מרכז הרב, זה המכללה לביטחון לאומי. מכאן הביטחון הלאומי נובע. ולא כמי שמתעלמים מהחובות המעשיות, הפשוטות של לא תעמוד על דם רעך, להציל כל אחד ואחד מישראל, ודאי ודאי להציל כלל ישראל. אבל זה שלב ב', שלב א', זה לבנות בחורים שיהיו חזקים, חסינים, עם כוחות עצומים שישפיעו כבר עכשיו וודאי בהמשך, ואז כל אחד בזמנו, וכך הוא אומר, מתוך התורה יש ערך לקדושת הנשק של כל ישראל. כל אחד צריך למלא את תפקידו בבניין עם ישראל. הישיבות מכוננות, כלומר בונות, את חיי הנשמה של האומה. כאן בונים את המורל, בגלל שמשה דיין הבין, מורל של כלל ישראל, גם את המורל הצבאי. אתם לא פותרים אותנו, אתם לא משחררים אותנו, אמר. אנחנו לא רוצים פטור, לא רוצים שחרור. אנחנו דוחים בזמן מה את הגיוס שלנו לצבא, ובינתיים אנחנו מגויסים לביטחון של ישראל דרך גידול אנשים לתורה וליראת שמיים, לגיבוש אישיותם הרוחנית. הוא אמר, אם אתם תנסו לכפות על גיוס בחורי ישיבות, לא את הישיבות אתם פוגעים לבד, אלא את כל המדינה אתם מרים. כי המדינה יונקת את כוחה מתוך גדלות רוחנית, מתוך שייכות אמיתית לישיבות. טוב, זה דברים נפלאים שאמר כאן. ואני קורא את זה פה גם בגלל שזה אקטואלי, אבל גם בגלל שזה חלק מהבנת כבודה של תורה ביחס לכבודה של המדינה והצבא. וזה לא שאנחנו אומרים, תעזוב, הצבא לא חשוב. המדינה פחות חשובה. לא, דווקא כך מקבל את המדינה, דווקא כך הצבא מקבל את ערכו כשהוא יונק מהכוח האלוקי. אתם מבינים חבר'ה? זה לא שיש פה התנגשות. והשאלה היא, מי יותר חשוב, הרב או המפקד? לא. מתוך הרב המפקד מקבל את מעלתו. אבל אם המפקד חותר תחת הרב, אם הפקודה חותרת תחת התורה, לא רק התורה מתבזת כאן, אלא המדינה חותרת תחת הגזע שלה ויושבת. כי המדינה הזאת איננה מדינת חול. זה לא מדינה ככל להאמין. זה לא כמו שמתרגמים את תורה לשפה היוונית, או שמנסים להפוך אותנו למשהו, זה דמוקרטיה, זה מדינת ישראל. מדינה יהודית, מדינה שכל אלפי שנים, כל הדורות התפללו עליה, ובתורתם הם גרמו לכך שנגיע לזה. רק בתורה שלהם שרדנו והגענו עד לכאן ובסיעת הדשמיה. ואם המדינה תקום נגד, אז המדינה מאבדת ופוגעת לא רק בישיבות, אלא בכל עתידה, בכל ערכה חלילה, מה שבזרת השם לא יהיה. אבל ככה צריך להבין שהמדינה ערכה גדול יונק דווקא מתוך התורה. דווקא מתוך הישיבה, דווקא מתוך כבוד תלמידי חכמים, וביום כזה שמסתלק בו עזרא הסופר, צריך להגדיל יותר ויותר הן את כבוד התורה והן את כבוד תלמידי חכמים. בפרשת השבוע של השבת, פרשת ויגש, אומר הרב צבודה זצ"ל, בשיחות שהרב אבינר ערך, יש צורך באנשי צבא ונשק, אבל לא פחות מזה יש להרבות באנשי תורה ואמונה. כשם שאנו נמנים למדינה ולצבא, כך אנשי הצבא צריכים להעריך את תורתנו ואמונותינו. אין לנו פטור מן הצבא, שתי המצוות חלות עלינו גם יחד, לגדול בתורה ולשרת בצבא כדי להציל מיד צר. אין לשכוח שלגוף הישראלי יש נשמה, והנשמה היא התורה, הדבקות בשם. שניהם יחד מהווים גילויים שונים של דבר אחד, של חיבור הקדוש ברוך הוא אלינו. ולכן, בפרשה של השבוע, שולח יעקב אבינו את יהודה להורות לפניו גושנה. שולח את יהודה אל יוסף. בהמשך הפרשה זה כתוב, להורות לפניו. מה זה לפניו? להגיד ליוסף, כל הכבוד יוסף, אתה מלך, משנה למלך, אתה מדינאי מזהיר, אתה כלכלן אדיר, אתה דיפלומט מצטיין. אבל יהודה קודם לך. יהודה להורות, מה זה להורות? מביא רש"י מדרש אגדה, להקים בית מדרש, להקים ישיבה. להורות זה הוראה. את יהודה צריך לשלוח לפניו. מה זה לפניו? לפני הקטע של יוסף. יוסף, כמה שאני האבא אוהב אותך, אבל יהודה, הייתה יהודה לקודשו, יהודה שהוא הראש ישיבה, הוא נותן את הדרך. וזה לא סביב השאלה, את מי אנחנו מכבדים יותר? ולא סתם מי בראש, למרות שהשאלה הזאת נשאלה, צריך חזל, אלא מי נותן את הכוח, חבר'ה? מי יונק ממי? מאיפה בא הכוח הפיזי והצבאי וכו'? מתוך התורה. מתוך יהודה מגיע יוסף. ולכן בהפטרה, הפטרה המופלאה של הפרשה, יחזקאל, לוקחים שני עצים. עץ יהודה, ותורך יחזקאל מנבא מאז ועד לימינו. עץ יהודה ועץ אפרים. אפרים זה יוסף. אפרים זה המלכות. אפרים זה הכוח הפיזי. ומקרבים אותם אחד על אחד. שלא יהיה, כמו שהיה השבוע, כזו מחלוקת. מקרבים אותם אחד על אחד לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך, אבל אומרים חד משמעית. ונתתי אותם עליו את עץ יהודה. עץ יהודה יהיה מעליו. ואז ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי. ובהמשך, ועבדי דוד מלך עליהם. לא שבט יוסף, אלא שבט יהודה. עבדי דוד מלך עליהם. הקושי הזה שלפעמים מזלזלים בכבוד התורה, ורוצים להשתלט על התורה ועל הישיבות, היה כבר לפני הרבה שנים. המאמר האחרון בספר נתיבות ישראל, חלק א' של אותו רב צבי יהודה, בשנת תשכ"א, התכנסו מאות רבני ישראל, כי היה ניסיון לכפות על הרבנות הראשית סדרים שהיא לא הסכימה. אני חייב להודות שאני לא יודע מה מדובר, כי לא כתוב כאן. אולי רצו את סדר הבחירה שלהם לשנות, אולי רצו ענייני כשרות להתערב, כמו שבמנו בג"ץ מתערב, אולי רצו, לא יודע מה, נהיו יהודי. נראה לי, הפי הבדוי כאן סידור ענייניה, זה איך לבחור אותם. והרב צבי יהודה הזדעק, והגיע לכינוס הגדול, למרות שהיו לו הרבה דברים, והוא אומר, איך שהרבנות חייבת להיות עצמאית, ואיך שכל ערכה של מדינת ישראל, של תחיית עם ישראל, זה רק עם התורה עצמאית, בראש, מובילה, מנחה, ואז יש ערך לכל הצעדים הפיזיים. הוא אומר, צריך שיאמר כאן ברור, זה המאמר האחרון, נתיבות ישראל חלק א', בכל התוקף והעוז והאומץ. כי דווקא מתוך כל מלוא אמונתנו ודבקותנו בעניין האלוהי של מדינת ישראל וממשלת ישראל, כלומר דווקא בגלל שאנחנו כן מעריכים את המדינה וכן מעריכים את הממשלה ויודעים בראיית אמת שזה יד השם שבנתה לנו את המדינה, נתנה לנו את המדינה, שזה הקץ המגולה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים ומאוד רוצים לשכלל את יישוב הארץ ורואים את כל קיבוץ הבנים ואת הניסים האלה כנפלאים ורוצים שיהיה יותר יותר ריבונות ממשלתית על ישראל, דווקא מתוך כך בא החיוב הגדול לבצר ולשכלל את העוצמה, את העצמאות של הרבנות בישראל, שהיא נותנת את הערך למדינת ישראל. כי מתוך התורה, תראו חבר'ה איזה יופי, מתוך התורה, מתוך נצח ישראל, אנו באים אל המדינה ולממשלה, ולא מתוך הממשלה שהיא זמנית אל התורה, לא ממנה נבוא אל התורה. מתוך הנשמה של תורת השם, ריבון העולם, יוצר ריבון העולמים, יוצר האדם ודורותיו, נותן התורה, מתוך זה באים אל הגוף. מבינים חבר'ה? אנחנו לא ממציאים תורה, לא מחפשים את הקדוש ברוך הוא, הוא בא אלינו, הוא נופח בנו כוחות, הנשמה באה ממנו אלינו. אז מתוך התורה, שזה המסלול הופעת דבר השם, אור השם, מתוך התורה שעובר דרך תלמידי חכמים, מתוך זה יש ערך לכל חיי הגוף הפרטי, ובענייננו הלאומי והצבא והביטחון, מתוך נצח ישראל אשר לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, אנו באים אל כל מערכות הממשלה והצבא, בכל סדרי חיינו הלאומיים, הזמנים לכל גווניהם ואוכותיהם כולם. לכן אי אפשר לכפות על הרבנות, על הרבנים, אי אפשר לתת להם הוראות, צריך להבין שהנשמה והתוכן, הנשמה היא התוכן של המדינה והממשלה. נשמת ישראל, מלכות התורה, היא הקודמת והיא הנותנת את הערך למלכות המדינית, הפיזית, הממשלתית והצבאית. דברים ממש כדורבנות, אם הרב צודה לא נמצא בתוכנו, לפחות אנחנו יכולים להמשיך את דבריו, ללמוד אותם וללכת בדרכים האלה. ועכשיו הנקודה השלישית והאחרונה, זה ארץ ישראל. כי הרי אמרנו ששלושה דברים היו בעשרה בטבת. אמרנו תרגום התורה ליוונית, ודיברנו איך לתקן את זה, לא אחזור. אמרנו החיסרון הנורא שנעלם מאיתנו תמיד חכם גדול, אז דיברנו על כבוד תמידי חכמים, כבוד רבנות. ועכשיו שם מצור מלך בבל על ירושלים, והפיל את ירושלים ברבות השנתיים שלוש האלה, ואת ארץ ישראל כולה. ואנחנו צריכים לתקן גם את זה. ואנחנו צריכים בייחוד בימינו אלה לעמוד על קדושתה של הארץ, על ערכה של הארץ, לדקדק כל כך באהבה ובדיבור באדה וביישובה, באחיזה, בהגברת הדבקות שלנו בה. ובואו נראה, ובזה נסיים, בצד שמאל של הצילום שלפניכם, כרוז גדול שפרסם הרב צבי יהודה זצ"ל. מיד אחרי מלחמת, לא מיד, שנה, שנתיים, אחרי מלחמת ששת הימים. ותדעו לכם שהייתי יכול לקרוא מתוך ספריו, ויש ספר ללכות ציבור שערך הרב טאו, ויש לנתיבות ישראל שהוא כתב, ויש את בדרך התורה הגואלת של הרב אבי שוורץ שהזכרנו, ומתוך התורה הגואלת גם של הרב שוורץ, הייתי יכול לבחור לא 10 ולא 100, אולי 1,000 כרוזים, 1,000 גילויי דעת, הכל סביב העמידה הגדולה שצריכים לעמוד על שלמותה של ארצנו והתיישבותנו בה. אבל בחרתי את הקורא שאולי הוא הכי מפורסם מכולם, שנקרא לא תגורו. אמנם לא תגורו נאמר לשופטים בבית המשפט, נכון? לבית דין. אבל לא תגורו נאמר גם לכל אחד ואחד מאיתנו. האיסור הזה, זה נאמר בספר דברים, והצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, לא תגורו מפני איש. אבל הרבה דברים שנאמרו באותה פרשה על שופטים, כמו ושפטו אותם משפט צדק, למדו חז"ל שזה נאמר על כל אחד ואחד. ושפטו אותם משפט צדק, זה נאמר ללמד זכות על כל אחד, גם לא תגורו נאמר על כל אחד מאיתנו, גם אם הוא לא שופט. ובואו נקרא את חמשת הסעיפים, או כמה שנספיק, מהכרוז הגדול הזה, וכל אחד יסיק ממנו את המסקנה הפשוטה, המתבקשת מאליה. מביא בהתחלה דברי אור החיים הקדוש בפרשת בהר, שלקראת סוף ספר ויקרא, שם כתוב, ועל זה, ומה זה על זה? על עיכוב החיבור בין עם השם לארץ השם, על עיכוב תקומת קודש נחלת השם לעם השם, גם הר הבית, ירושלים, וגם ארץ ישראל בכלל, על זה עתידים לתת את הדין, לא רק, ואולי דווקא לא, אלא כל האנשים שבידיהם היה לחזק את עם ישראל, אם זה מנהיגים מדיניים או מנהיגים רוחניים, כך אומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, לתת את הדין כל גדולי ישראל, ומהם יבקש השם את עלבון הבית העלוב. שעלבון הבית העלוב זה כל הבית הלאומי בארץ ישראל, שבליבו זה הבית בית המקדש, אבל זה לא רק המרכז הזה של בית המקדש, אלא כל בית ובית שהוא עלוב, כל בית שהוא מוקפא, שהוא נחנק, שהוא נרס בארץ ישראל, על זה עתידים ניתן את הדין כל מי שיכולים למנוע את מסירת אדמות ישראל לגויים, או את הקפאת ההתיישבות של ישראל בארצם. וכל זה נאמר על רקע התיקון לעניין של עשרי בטבת, העניין השלישי שלו, של נפילת ארץ ישראל ביד הגויים. הרי כל מה שנעשה היום, זה בגלל הגויים שלוחצים עלינו, אם זה ברק אובמה, אם זה איחוד אירופאי, אם זה רוסים, אם זה האום. ואנחנו צריכים לעמוד כחומה בצורה ולומר, לא תגור מפני איש. ולא הגויים יקבו לנו, אלא הקדוש ברוך הוא והתורה והנשמה הישראלית, היא תניע את המהלכים, ולא קונה גורמים חיצוניים שרוצים בחורבננו, לא עלינו. נעבור לסעיף ב'. אם יש מי שחושב, אני מניח שכבר בייחוד אחרי הגירוש מגוש קטיף, כבר אין מי שחושב, אבל אם היה מי שחשב שיש איזו טובה שתצמח מנסיגה, בא סעיף ב' ואומר, וזה הרבה לפני שהתחילו בנסיגות, דברים דומים מה שהיה אומר רבי מלובביץ' זצ"ל, חטא ופשע מסירת קרקעותינו של ארץ ישראל נחלת אבותינו לרשות גויים, אינו אלא חולשה של חסרון דעת אמונה, כמו שהיה אצל עשרת המרגלים, שלא מאמינים בזה שבחר השם בעמו להושיב אותו על נחלתו, כי בחר השם בציון יבוא למושב לו, ולא יותר. וזה לא לטובתם של ישראל, כמו שופים חשבו והטעו, טעו והטעו אשליות של שלום מדומה, אלא לרעתם ולכישלונם חלילה, ולא עלינו כמו לרדיפתם וסכנתם, כמו ששמענו בשעות האחרונות, השם ישמרנו, ולבושה שלנו חרפתם ודרעונם. השם יצילנו, השם ישמרנו, שלא יהיה יותר המשך של אותם נסיגות ואותם הקפאות ואותם חולשות של חיבור ישראל לארצו, מה שייתנו את הבריאות, ייתנו את החיים, ייתן את השמחה, ייתן את האורה האלוקית בעולם לנו ולעולם כולו, ולהפך כאשר ממעטים קורה הכל הפוך. איזה איסור תורה יש בזה? א', לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע, ב', והארץ לא תימחר לצמיתות, פסוק בפרשת פרשת בהר, ג', מצוות עשה של וורשתם את הארץ וישבתם בה, שמבטלים אותה, וד', הפקעת הארץ מקדושת המצוות התלויות בה, כאשר נמסרת ידי אלה שלא נוהגים בה מנהג ישראל כי הם נוכרים. על זה הוא מלמדנו בסעיף ג', אין שום צד יותר לאיסור תורה כפול ומוחלט, אבל לא כפול, הוא כפול בכפל כפליים. ארבעה איסורים, שלוש מצוות לא תעשה, ואחת ביטול מצוות עשה, של מסירת איזה חלק של קרקעותינו לרשות גויים חס ושלום, והקמת מדינה חס ושלום, על ארצנו הקדושה, מדינה שלהם, להם חלילה, לאיזו אומה שלא הייתה ולא נבראה, רק כמה כדי להשמידנו חלילה. לצמיתות הוא בהחלט, ולפיכך החיוב, ופה הוא נוגע ממש בשאלה אקטואלית של ימינו. לפיכך החיוב, ופה זה כבר לא נאמר רק על גדולי ישראל, אלא מן הכבד אל הקל, מן החמור אל הקל, מהגדול הקטן. החיוב על כל אדם מישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, על כל שר ממשלה בישראל, על כל איש צבא בישראל, כך כותב רבינו הרב צדוק קוק, למנוע ולעכב, לא להשתתף בזה, ולומר לחבריו שלא יעשו את זה, ולהסביר למה זה נגד התורה ונגד הביטחון ונגד המהלך הציוני ונגד המוסר, אבל בראש ובשנה נגד התורה, נגד דבר השם, ולמנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז, ותהיה סייעתא דשמיא. אם נעמוד איתנים בדבר הזה, לא יהיה שום תקלה, ורק יעריכו ויהיה קידוש השם, ויבינו שמתוך התורה אנחנו מתייחסים לכל השאלות הצבאיות והמדיניות, והקדוש הוא קובע לנו את סדר מעשינו כאן בצבא ובארץ ישראל. אני עובר לסעיפי כדי לקצר מעט. ואם בכל אופן אומר הרב צדוק קוק נעשה מעשה של נסיגה או הקפאה, אין לו שום משמעות. אין לו שום ערך, כלומר הוא ודאי גורם סבל, גורם ייסורים, אבל זה לא מעשה שיש לו תוקף. זה לא מעשה שאתה יכול להגיד, אוי, החליטו עליו ברוב כזה או ברוב אחר, בממשלה זו או אחרת, יש לו ערך משפטי, לא. מאחר והוא יוצא נגד התורה, תראו את סעיף ד', כל מה שיעשה, מעשה בלתי חוקי זה, בניגוד ובקלקול לשלמות תורת ישראל, או לתוקף הביטחון של ישראל שנובע מתוך תורת ישראל, אמרנו, הנשמה של תורה, היא תיתן כוח לגוף הביטחוני הלאומי, אם מצד שיבושי מדינאים, או לא עלינו, לפעמים יש איסוסי תלמידי חכמים, שלא מונעים את זה, הוא בטל ומבוטל מעיקרה לעולם, אין איזה שום תוקף בראייה שלנו, בני התורה, הדבקים בשם ובעמו ונחלתו, אנחנו אומרים זה בטל ובוטל פחות מהפרד הרעה, כמו שאומרים על חמץ ופסח. ולעולם לא, אין לו שום קיימות, ולא צריך איזו החלטה אחרת כדי לבטל את זה, אין איזה תוקף. למרות שצער זה גורם, ויסורים זה מסובב, אבל אין כאן שום משמעות היסטורית, קיימת, משפטית, ואין לכל זה שום ערך משפטי וממשי, ואם עשו זה לא מועיל, יעבדי לא מעני, כי לא מועיל דבר שעושה נגד תורת השם, אלה דברי הגמרא בתמורה, מסכת מורה, השם צבאות נשגב לנו אלוהי יעקב סלע, ודבר השם הוא משפט תורתו של בורא עולם, ונותן חירות לעמו, לעולם יעמוד ויתקיים, חתום הרב צבידה כהן קוק. ראינו בשעה האחרונה, חברים יקרים, שצום אין עניינו רק לא לאכול ולשתות, זה רק תירוץ, זה רק הכנה לקראת העיקר שזה תיקון וחזרה בתשובה, ואז הצום הוא לא רק צום קל, אלא צום משמעותי. וראינו ששלושה דברים בעשירי בטבת שהתרחשו, תרגום התורה, עיבוד תלמידי חכמים גדולים כמו עזרא ונחמיה לצידו, וארץ ישראל נופלת בידי זרים, ואמרנו שהתיקון כל אלה זה תיקון מסירת התורה ליוונית, עד איזה שאנחנו נחזיר אותה לעומק של הפלפול והעיון והדקדוק שלנו בכל פרט ואות ממנה, שמירת הלשון, ולא לספור ספירה נוצרית בשבוע הזה שחל בו עשירי בטבת. אמרנו שהתיקון לנפילה השנייה של עזרא, זה שאנחנו נרבה בכבוד תורה וכבוד תלמידי חכמים, ותלמידי חכמים הם הנותנים את הערך לכל הפעולות האחרות, לכל המאמצים, לכל העשייה במדינת ישראל. וסיימנו בדבר השלישי של חורבן הארץ, שהתחיל בעשירי בטבת, כששמח מלך בבל נבוכדנצר על חומות ירושלים שנפלו כתוצאה מזה, ואמרנו אנחנו בעזרת השם ברך, כל אחד באופן פרטי והעם בכללותו, נאחז כדבר השם בארץ ישראל, ואז ישראל ישכון בטח בארצו, ונזכה לתקן את כל הדברים, ובאמת יהפך לנו הצום הזה לששון ולשמחה.